בחורות דף למד מתחילים בעזרת השם, דף חפתת עמוד בית, השורה האחרונה. מספרת הגמרא, ההוא טבחה. מסופר על איזה אחד בא לתליז, אבל הוא היה רשע גדול. דאב החשוד לזיבוני תרבה דאטמה. הוא היה חשוד שהוא מוכר חלב לאנשים. עכשיו חלב, יש חלב שמותר לאכול ויש חלב שאסור לאכול. שומנים במקומות מסוימים בבהמה מותרים. ומקומות אחרים אסורים. עכשיו הוא היה מוכר את החלב שאסור, חלב הכליות שעל הירך, אומר רשי. זה חלב אסור. והוא מכר את זה במר דחנטה, במקום כאילו שזה חלב מותר של מה שנמצא מעל המאיים. וככה הוא נתפס. כנסי רבה הוא אסר עליו מהיום אתה לא מוכר. חלב, לא מוכר בשר, ואפילו עד כדי כך אתה לא מוכר, גם אגוזים לא תמכור מהיום. כנסי רב על הזיבוני, אפילו המגוזי, אפילו אגוזים אתה לא מוכר יותר. אמר לי רב פאפה, לרבה, שאל אותו כבוד הרב, אתה אסרת, זה בוודאי בסדר, אני רוצה רק להבין למה. כמן, למה אתה אוסר דבר שלכאורה לא דומה למה שהוא נכשל בו? אפשר להביא אם בן אדם נכשל ומחר חלב, תאסור עליו גם בשר שלא ימכור. אבל פה כשהוא מחר חלב לא בסדר, מה אתה אוסר עליו גם לאכול אגוזים? כמן, כרבי יהודה שאוסר, אם תפסת פעם בן אדם שמוכר, במקרה של המשנה, תרומה, אתה אוסר עליו למכור כל דבר, אפילו דבר שלא קשור לתרומה כמו מים ומלח, לפי הדעה הזאת אתה פוסק? עיקר רבי יהודה, אפילו מים ומלח נמי, אז אם ככה, לך עוד צעד יותר להחמיר עליו. תגיד שיהיה אסור לו למכור גם מים ומלח. עונה הגמרא לא לעולם רבי שמעון. באמת רבה זה שהוא כנס את אותו טבח רשע, זה היה לפי דעתו של רבי שמעון. שרבי שמעון סובר שרק דבר שקשור למה שהוא נכשל, הכשיל או נכשל, בו רק זה הקונסים אותו. מה קשור אגוזים? באיסורא דגופי כנסינן ליה, כנסנו אותו בדבר שקשור לגוף המכשול. למה? סתם דרדקי גרו באמגוזי. סתם ילדים נגררים ונמשכים אחרי אגוזים. אחרי ממתקים היום לצורך העניין. ואזיל ומשבש לבני טבחי. אותו טבח, קצב, בעל ההתליז, היה מטעה את הילדים של השאר השוחטים. וגרי להו באמגוזי, הוא היה גורר ומושך אותם על ידי שהוא היה מחלק להם אגוזים. ואז הוא היה אומר להם שיביאו לו, שיגנבו מאבא שלהם חלב, אותו חלב שאסור באכילה, חלב של מה שרש"י הגדיר, חלב הכליות שעל הירך. ומאי תוילי, הם היו מביאים מהבית המטבחיים של אביהם, הם היו שם מוציאים תרבה דאטמה, מביאים לו. חלב של הירך. ומזבין לי במר דחנטה. הוא היה מוכר את זה כאילו שזה חלב מותר, חלב של אותו מאיים, שנקרא חנטה. אומרת המשנה, כל ההלכות פה במשנה, הגמרא תבאר מה הטעם שלהם. החשוד על השביעית, אדם שחשוד לזרוע בשנת שמיטה, או לעשות סחורה בפירות שביעית, לא כמו שמותר, אינו חשוד על המעשרות. אנחנו לא אומרים שהפירות שלו בוודאי לא נתן ממעשר, אלא כמו כל עם הארץ, שפירות שמקבלים ממנו הם בספק אם הוא עשר או לא עשר, ויש להם דין של דמי, דהיינו ספק, ולכן צריך לעשר מדרבנן. החשוד על המעשרות, אם אדם תפסו אותו שהוא עובר והוא לא נותן תרומות ומעשרות, הוא חשוד על המעשרות, אינו חשוד על השביעית. הגמרא תבאר את זה גם, כמובן. החשוד על זה, או ועל זה, אדם שחשוד על שביעית או על מעשרות, חשוד על התארות גם. הוא חשוד שהוא לא אוכל את החולים שלו, סתם דברים של חול שהם לא קודשים, הוא לא אוכל את זה בתארה. אז כל האוכל והמשקה שלו, אין לו דין של תארה, אלא זה נחשב תמה. בזמן של בית מקדש, היו הרבה אנשים שנזהרו מאוד להיות בתארה. הם עצמם היו תאורים, והיו דואגים גם שהאוכל שלהם, יהיה טהור, הם לא רצו להתעסק עם דברים שהם לא טהורים. והיו כאלה שלא נזהרו. אותו בן אדם שחשוד על המעשרות או על השביעית, הוא גם חשוד שהאוכל שלו אין בו דין של טהרה. ויש שהוא חשוד על הטהרות, ואינו חשוד לא על זה ולא על זה. יש אחד שחשוד שהוא לא דואג לשמור על החולין שלו בטהרה, אבל הוא לא חשוד על זה שהוא לא נותן מעשרות, או שהוא עושה דברים של איסור בפירות שביעית. זה הכלל. החשוד על דבר, אדם שהוא חשוד באיזושהי מצווה מסוימת שלא מקיים אותה, לא דנו, הוא לא יכול להיות דיין על אותו עניין, ולא מעידו, הוא גם לא יכול להעיד על מישהו, האם הוא היה אגון באותו עניין. עכשיו הגמרא דנה דבר אחרי דבר. דבר ראשון למדנו שאדם שחשוד על שביעית, הוא לא חשוד גם לא להפריש מעשרות. שואלת הגמרא מה היא טעמה? עונה הגמרא, שביעית לא באה חומה. אין איזשהו מקום מסוים שגדור בחומה שרק בפנים מותר לאכול פירות שביעית. מותר לאכול פירות שביעית בכל מקום. לעומת זאת מעשר שני, אפשר לאכול רק בתוך החומה של ירושלים. אז אנשים יותר רואים את זה בתור דבר חמור, אז גם אלה שמזלזלים בשביעית נזהרים על מעשרות. מעשר כיוון דבאי חומה חמיר לי, וזה מה שאומרת הגמרא, מכיוון שמעשר שני חייבים לאכול את זה בתוך החומה של ירושלים, בדווקא ולא במקום אחר, לכן זה חמור בעיני אנשים גם כאלה שמזלזלים בשביעית. הדבר הבא שלמדנו במשנה, שאדם החשוד על המעשרות אינו חשוד על השביעית. זה שהוא לא מקפיד לתת מעשרות, זה לא אומר גם שהוא לא מתנהג בקדושת שביעית על פירות של שביעית. מה הייתה? מה באמת הסיבה? שגם אם הוא לא נזר במעשרות, שביעית כן חמור בעיניו. כי מעשר איתלי פדיון. מעשר שני, אם בן אדם יש לו פירות והוא גר במקום רחוק מירושלים, קשה לו להעלות את כל הפירות לירושלים. אז מה הוא עושה? הוא פודה את הפירות על כסף, ואת הכסף הוא מעלה לירושלים, ועם הכסף הזה הוא קונה כל מיני מאכלים שם. עצם זה שאפשר לפדות את הפירות, כבר זה מוריד את החומרה בעיני אנשים. אז לכן זה שמאדם מזלזל במעשר, זה עדיין לא אומר ששביעית הוא גם מזלזל. למה? כי שביעית, כיוון דקמית אסרלי, כיוון ששביעית אסור, אי אפשר לפדות את זה, ולת לפדיון, אז לכן, ברגע שאי אפשר לפדות שביעית. עכשיו, מה פירוש שאי אפשר לפדות שביעית? הרי אדם שיש לו, נאמר, שדה שלמה של תפוזים, ויש לה כל התפוזים קדושת שביעית. והוא לא יכול עכשיו שנה שלמה לאכול רק תפוזים, וזה כל מה שהוא מתפרנס מהתפוזים האלה. התירו לו בקריטריונים מסוימים, בכללים מסוימים, למכור קצת מהפירות של השביעית. הכסף שהוא מקבל זה גם כן סוג של פדיון שביעית. רק שבשביעית יש הלכה שהפירות, גם אם מכרו אותם, נשארים בקדושתם. זאת אומרת, אם אני הלכתי, קניתי מאוצר בית דין, כמו שזה נקרא היום, פירות של שביעית, נתתי להם כסף, הכסף שנתתי להם קדוש גם כן בקדושת שביעית. אבל הפירות שקניתי, גם הם קדושים בקדושת שביעית. אז רואים ששביעית אין לו פדיון. לכן חמיר עלי. לכן בעיני אנשים זה תמיד חמור. למדנו עוד במשנה שהחשוד על זה ועל זה, אדם שחשוד גם על שביעית וגם על מעשרות, אז הוא חשוד גם שהוא לא שומר על טהרה של חולין. צריך להיזהר ממנו, מהחולין שלו, שהם לא טהורים כנראה. אדם, למשל, אתה לוקח ממנו אוכל, אתה צריך לדעת שזה כנראה לא טהור. מסבירה הגמרא למה? כיוון דחשיד הדאורייתא, מכיוון שאדם הזה חשוד שהוא מזלזל במצוות מהתורה, כמו מעשרות, כמו שביעית, כל שכן שהוא חשוד שהוא מזלזל עד רבנן, כל העניין לאכול חולין על טהרה, בטהרה זה הכל תקנה של דרבנן, אז בזה הוא בטח לא מקפיד. עוד למדנו במשנה ויש שהוא חשוד על הטהרות, אבל הוא לא חשוד לזלזל על שביעית או לזלזל על מעשר. מה הייתה? מה? פשוט מאוד. נאי הדרבנן, חשיד, הדאורייתא, לא חשיד. הוא חשוד באמת שהוא לא מקפיד שהחולין שלו יהיו בטהרה. זה תקנה דרבנן להקפיד על זה. אבל על דברים של מהתורה, כמו לשמור על קדושת שביעית, כמו להפריש תרומות ומעשרות, זה מהתורה, בזה הוא כן מקפיד. שואת הגמרא ורמיני, אני שואת לך סתירה מברייתא. נאמן על הטהרות, אדם שנאמן על החולין שלו שהם יהיו טהורים, אדם כזה גם נאמן על השביעית. הוא נאמן שהוא לא עושה סחורה, לא כמו שצריך, או שהוא שומר על קדושת פירות שביעית. הוא נאמן שהוא שומר קדושת שביעית כמו שצריך. מדייק את הגמרא. החשיד, אדם שחשוד שהוא לא דואג לשמור על החולין שלו בטהרה, חשיד גם על שביעית. אז איך אתה אומר כאן שאדם שחשוד על טהרות, זה לא כזה חמור, לא אומר שהוא גם כן חשוד על שביעית, שזה יותר חמור. פה אנחנו לכאורה מדייקים, שאדם שחשוד לא לשמור על טהרות בחולין, הוא חשוד גם שהוא לא שומר על שביעית. אמר רבי אלעאי, באמת אדם שחשוד על טהרות, חשוד גם על שביעית ועל מעשרות. אבל מתניתין, שנה שלנו שאנחנו רואים, שהוא לא חשוד על שביעית ועל מעשרות, כשראינוהו, תפסנו אותו ככה, את אותו אחד שלא מקפיד על טהרות, שהוא נוהג שביעית ומעשר בצנאה בתוך ביתו, והוא מחמיר בזה. כשאף אחד לא ראה, הוא היה בינו לבין קונו, הוא לא ידע שמישהו עוקב אחריו, וראינו איך שיש לו יראת שמיים תאורה, והוא מקפיד על שביעית, הוא מקפיד על מעשר, אז לכן אנחנו יודעים שאפשר לסמוך עליו. רבי ענאי ברבי ישמעאל אמר, כמו שראינו במשנה, אדם שחשוד על הטהרות, זה עדיין לא אומר שהוא חשוד גם על מעשר ועל שביעית. אבל בברייתא שדייקנו שהוא כן חשוד, מדובר כגון דאבא חשיד לתרוויו. בהתחלה אותו אחד היה חשוד שהוא לא נזר לא בטהרות ולא בשביעית. ועתה קמי רבנן. הגיע לפני רבנן, אולי זה היה ככה בעשרת ימי תשובה, קיבל התעוררות גדולה מאוד, והוא החליט לקבל על עצמו, וקביל התרוויו, מהיום הוא נזר השביעית, הוא נזר על טהרות, ועדר היא חשד אחד מניו. פתאום, באמצע השנה ככה, הוא התחיל לעבור על אחד מהם, הפסיק להיזהר בזה, או על טהרה, או הטהרות, חולין בטהרה, או על שביעית שהוא לא שומר בקדושת שביעית. דאמרינן, מגוד החשידה, מתוך זה שאנחנו רואים שהוא לא נזר עכשיו בטהרות, חשיד נמי העידך, אז הוא כבר גם על הקבלה השנייה שהוא קיבל על עצמו חשוד, שהוא גם לא נזר בשביעית. למדנו הדבר הראשון במשנה, החשוד על השביעית אינו חשוד על המעשרות. גם אדם שלא נזר לשמור על פירות בקדושת שביעית, שהוא לא נזר לא לזרוע בשנת שמיטה, זה עדיין לא אומר שהוא גם מזלזל במעשרות. אומרת הגמרא שתי לשונות על העניין הזה. לשון ראשון, אמר רבא ברבר חן, אמר רבי יוחנן, זה שאמרנו שאדם שחשוד על השביעית לא חשוד על מעשרות, דברי רבי עקיבא סתימתא, זה דבריו של רבי עקיבא, שזה לא רק כאן שדבריו נאמרו בתור סתם משנה, אלא יש מקומות נוספים בשס שרבי עקיבא אומר את הדעה שלו, וזה לא מובא בשמו, אלא זה מובא בתור סתם משנה. אבל חכמים אומרים, אדם שחשוד על השביעית כן חשוד על המעשר. מן חכמים? רבי יהודה. דבאתרי דרבי יהודה, שביעית חמיר עליהו. הם מאוד מאוד היו נזרים בשביעית. פעם בשבע שנים היו מאוד מקפידים על העניין של שביעית. אז אם אדם מזלזל בשביעית, כל שכן שהוא מזלזל במעשרות. מאיך אנחנו יודעים שבמקום של רבי יהודה מאוד נזרו על שביעית? היה שם דאהודה וקרי לחברי דיירה בר דיירתה. הוא רוצה לפגוע בו, אז הוא אמר לו גר בן גרים. אבל זה לא משנה שרבי עקיבא בעצמו היה הרי בן של גרים. אמר לי, אז הוא רצה לענות לו בחזרה, תהיתי לי דלואך לי פירות שביעית כבטח. גר, בן גרים, ואהבתם את הגר כתוב, מה הבעיה? אבל אני מגיע לי שכר כי אני לא אוכל פירות שביעית כמותך. זאת אומרת, אני מאוד מאוד מקפיד על שביעית. במקום ההוא מאוד מאוד היו נזרים לשמור על קדושת שביעית. איקא דאמרי, יש כאלה מביאים את הלשון שאמרנו רבא בר חנה בשם רבי יוחנן, בלשון הזאת. אמר רבא בר חנה, אמר רבי יוחנן, זה שאנחנו אומרים שאדם שחשוד על השביעית, הוא לא חשוד על המעשרות, תחילת המשנה, זאת דברי רבי עקיבא סתימתא, כמו שראינו קודם, שהוא זה שאומר בעצם את החלק הזה של המשנה. אבל חכמים אומרים, כאן זה שונה, חשוד על המעשר, חשוד גם על השביעית. לשון הקודמת אמרנו שאדם שחשוד על השביעית חשוד על המעשר, כאן אומר הפוך, חשוד על המעשר, חשוד אפילו על שביעית חמורה יותר. ומן חכמים, מי הם אלה שסוברים שאדם שחשוד על המעשרות חשוד גם כן על שביעית? רבי מאיר היא. דאמר, חשוד לדבר אחד, גם אם זה דבר קל, הווי חשוד לכל התורה כולה, אפילו לדברים חמורים. אותו נושא יש כאן בין שתי חכמים אחרים. רבי יונה ורבי ירמיה, תלמידי דרבי זעירה. ויש כאלה אומרים, ואמרי לה, רבי יונה ורבי זעירה, שהם שניהם תלמידי דרבי יוחנן. אחד אמר בשם רבי יוחנן, שאמרנו שאדם שחשוד על השביעית, הוא לא חשוד על המעשר. זה המשנה אומרת. אז רבי יוחנן אמר, זה דברי רבי עקיבא סתימתא. מה ההמשך? אז אחד אומר שההמשך שרבי יוחנן אמר, אבל חכמים אומרים, חשוד על השביעית, חשוד על המעשר. ואז הוא שאל, אומן חכמים? ואז הוא ענה, רבי יהודה, כמו שראינו קודם, שרבי יהודה במקומו מאוד היה חמור להם העניין של שביעית, עד כדי כך, שכמו שסיפרנו, שהיה אחד שאמר לחברו, אתה גר בן גרים, אז הוא ענה לו, תשמח, לי עוד מגיע שכר על זה שאני לא אוכל פירות שביעית כמותך. הם מאוד הקפידו על שביעית. ואחד אמר בשם רבי יוחנן, גם כן, זו דברי רבי עקיבא סטימתא, שאדם שחשוד, אדם שחשוד על השביעית, לא חשוד על המעשר, אבל ההמשך שלו הוא כזה. אבל החשוד על המעשר, חשוד על השביעית גם. ומן חכמים, שהם אומרים שחשוד על המעשר, חשוד גם על השביעית, רבי מאיר. דתניה, עם הארץ שקיבל עליו דברי חברות. כאן בעמוד הבא נראה הרבה על העניין הזה שבאדם מקבל על עצמו מכאן ולהבא להיות חבר. מה זה חבר? הכוונה היא שהוא מקבל על עצמו מהיום לשמור גם על חולין שיהיה בתארה. אם אתה לוקח ממנו אוכל, שתייה, בגדים, אתה יכול להיות בטוח שהם תיאורים. כי הוא נחשב מהיום ועל החבר. אז עם הארץ שקיבל עליו דברי חברות ונחשד לדבר אחד, אפילו קל, אפילו דבר של דרבנן, נחשד לכל התורה כולה. דברי רבי מאיר, כי אדם שנחשד לדבר קל, נחשד גם לדבר חמור. וחכמים אומרים, לא, אינו נחשד אלא לאותו דבר בלבד. עוד דבר שהוא באותו חומרה שלו, מוסיף הרמב"ן. אחד מהראשונים מוסיף שכל הדברים שבאותה חומרה שראית אותו נחשד, הוא כנראה נחשד גם בדברים אחרים, אתה יכול לחשוד בו. אבל דברים יותר חמורים, הוא לא חשוד בהם, לפי דעת רבנן. עוד דבר, הגר, שבא להתגייר, שקיבל עליו דברי תורה. הוא כבר התגייר, קיבל על עצמו את כל התורה כולה, אפילו נחשד רק לדבר אחד, מהיום, הוא נחשד אבי חשוד לכל התורה כולה, והרי הוא לא חוזר להיות גוי, אלא הרי הוא כישראל מומר, נפקא מינה, שהוא לא נחשב גוי אלא ישראל מומר, דהי קדיש, אם הוא קדש אישה, קידושיו קידושין, היא נחשבת אשת איש, כי הוא ישראל. תנו רבנן ויגמרא ברייתא. הבא לקבל דברי חברות, הוא מוכן לקבל את כל דברי חברות, כל מה שחברים ששומרים על טהרה, אפילו בחולין, שומרים על עצמם, הוא גם רוצה לשמור. חוץ מדבר אחד, אין מקבלים אותו בכלל. למה? כמו שאת הדבר האחד הזה הוא לא מוכן לקבל, הוא יגיע לכל מיני מציאויות בחיים, שגם דברים אחרים הוא לא יוכל לעמוד בהם, אז או שהוא מקבל את הכל, או שהוא לא נחשב חבר בכלל. עובד כוכבים, שבא לקבל דברי תורה חוץ מדבר אחד, אין מקבלים אותו. הוא לא יכול להתגייר ככה. רבי יוסי בר יהודה אומר, ברבי יהודה אומר, אפילו דקדוק אחד מדברי סופרים, אפילו דבר קטן מדרבנן, אם הוא לא מקבל על עצמו, לא נקרא גר. נקודה למחשבה לכל ענייני הגיור. בשביל להתגייר, חייב לקבל על עצמו כל דיני התורה. דאורייתא דרבנן דקדוקי סופרים. וכן, בן לוי, שבא לקבל דברי לוויה, רוצה לעבוד בית מקדש, כל הדברים שלוויים צריכים לעשות. הלוי הוא שר, אם יש לו קול טוב, יודע לנגן באיזשהו כלי, שר משורר בבית מקדש. דבר נוסף, הוא עומד בשער בבית המקדש. דבר נוסף, הוא משרת בבית המקדש. מה זה משרת? הוא אחראי על הניקיון. ניקיון של בית מקדש, זה תפקיד מכובד, אדם מישראל שרוצה לנקות, לא בטוח שיתנו לו. אדם שמנקה את בית השם, זה דבר נפלא. וכהן שבא לקבל דברי כהונה. אבל זה שרוצה לקבל על עצמו להיות כמו לוי, לעבוד בית מקדש, או כהן שרוצה לקבל עליו לעבוד בית מקדש בתור כהן, אבל הוא מוכן, הכל הוא מוכן לקבל חוץ מדבר אחד, אין מקבלים אותו בכלל. אתה לא יכול לעבוד כאן לא בתור לוי, לא בתור כהן. שנאמר, המקריב את דם השלמים ואת החלב, ואז הפסוק מתבטא במילים מבני אהרון. והמילים האלה מיותרות, והוא אומר, לומדים מזה. העבודה מסורה לבני אהרון, כל כהן שאינו מודה בה, בכל העבודה שמסורה בבני אהרון, אין לו אפשרות לקחת חלק בכהונה בקודשים. הוא לא עובד בבית מקדש, הוא גם לא מקבל חלק מהקודשים. תנו רבנן ברייתא נוספת, הבא לקבל עליו דברי חברות. רוצה להיות מהיום, מהקבוצה המובחרת ששומרים על הטהרה. שומרים על הטהרה, הכוונה לשמור גם כן, בזמן בית מקדש היה יותר משמעותי, שכל האוכל שלהם יהיה טהור. זאת אומרת, אם יש מישהו במשפחה שנטמע בזה טומאה מסוימת, צריכים מאוד מאוד להיזהר שהוא לא ייגע באוכל של שאר המשפחה. מאוד מאוד יקפידו שהכל שם יהיה טהור בדיני טומאה וטהרה. עכשיו, בן אדם בא לקבל על עצמו דברי חברות. אם ראינו הוא, עדים באו וראו שנוהג בצינה בתוך ביתו בתור חבר, הוא באמת נזהר בתארה, ועכשיו הוא בא להתקבל, להיות בין החברים. מקבלים אותו, מיד מקבלים אותו. אפילו שהוא עדיין לא בקיא בכל ההלכות, אחר כך מלמדים אותו את כל דיני התאומה והתארה. ואם לאו, שלא ראינו אותו נוהג בחברות אף פעם, והוא סתם מוצא לכם בעיניו להיות מהקבוצה החשובה, בסדר, מלמדים אותו קודם, ורק אחר כך מקבלים אותו. רבי שמעון בן יוחאי אומר, בין כך ובין כך קודם כל מקבלים אותו, והוא למד כדרכו והולך, משך הזמן הוא ילמד את שאר הפרטים של תאומה וטהרה. תנו רבנן, אדם שרוצה לקבל על עצמו טהרה, מקבלים אותו בהתחלה, אפילו רק לכנפיים, שהוא יהיה נאמן לנטילת ידיים. כנפיים זה כמו עשה את כפי לפני השם, הוא רוצה לשמור על נטילת ידיים, לפני האוכל, בענייני תרומה, נקיות הידיים, מקבלים אותו מיד. מה המשמעות של זה שאדם שומר על עצמו נטילת ידיים? כי סתם ככה אסור לנו לתת אוכל לבן אדם שלא נזהר בנטילת ידיים. אבל אם הוא נזהר כבר, אנחנו יכולים לתת לו לאכול. ואחר כך מקבלים אותו גם לטהרות אחרות בשלב הבא. ואם אמר, איני מקבל חברות אלא לכנפיים, מקבלים אותו גם כן בשביל רק לנטילת ידיים, גם יכול להיות חבר רק לזה. כמו שאפשר לומר, חלקנו גם, יש לנו את העניין הזה, שאנחנו נזהרים בנטילת ידיים. קיבל לטהרות, ולא קיבל לכנפיים, אבל אם הוא הולך על כל העניין של טהרה, חוץ מנטילת ידיים, שזה דווקא מהשלבים הראשונים, אז לא מקבלים אותו בכלל. אף לטהרות לא קיבל. זה לא נקרא לקבל טהרה אם הוא על דבר בסיסי כל כך שנטילת ידיים לא רוצה להיזהר. תנו רבנן, עד כמה זמן הוא צריך לנהוג בחברות שמקבלים אותו, שסומכים עליו שכבר הדברים שיוצאים מהבית שלו או ממנו הם באמת תיאורים. אז ככה, בית שמאי אומרים תלוי, למשקין, שתומת משקין, אם דרבנן היא תומה קלה, מספיק 30 יום, אם הוא נוהג בחברות 30 יום, כל המשקה שלו בחזקת טהרה. לכסות, לקחת ממנו בגדים, זה כבר יותר חמור, כי גזרו על בגדי עם הארץ שיש להם דין של מדרס לאלה שפרושים, לאלה ששומרים טהרה, חברים. זאת אומרת, זה תומה יותר חמורה, זה יותר חומרה יותר גדולה, לכן צריכים 12 חודש. תראה רצינות שנה שלמה, ואז באמת הבגדים שיהיו בחזקת, הבגדים יהיו בחזקת טהרה. ובית הלל אומרים, אין הבדל בין בגדים למשקים, אחד זה ואחד זה, בהתחלה הגמרא אומרת ל-12 חודש. ואז יוצא אם כן שבית הלל יותר מחמיר, גם משקים הוא צריך 12 חודש. אם כן, אבולי מכולי בית שמאי, כי בית שמאי סוברים שבשביל משקים שיוצאים ממנו שיהיה להם חזקת טהרה מספיק 30 יום, ומחומרי בית הלל שצבר 12 חודש, וזה לא מסתבר, כי הרי יש משנה שמביאה רשימה של כל הדברים שבית הלל יותר מקלים מבית שמאי, וזה לא מובא שם. אלא אומרת הגמרא, בית הלל אומרים אחד זה ואחד זה, בין לכסות, בין למשקים, מספיק ל-30 יום. עכשיו הגמרא מביאה סימן לאמרות הבאות שנאמרו, חבר, תלמיד, תחלת, מכס, חזר, גבאי בעצמו. דבר ראשון, חבר. תנו רבנן. הבא לקבל דברי חברות, הוא רוצה שהדברים שיוצאים ממנו יהיו בחזקת טהרה, צריך לקבל את זה בפני 3 חברים. עכשיו, הוא ראש המשפחה. האם כל אחד מהמשפחה צריך לקבל על עצמו בנפרד? אומרת הגמרא, הוא בניו ובני ביתו אינם צריכים לקבל בפני 3 חברים, כי הוא כבר מנהיג בבית מנהגי חברות. רבן שמעון בן גמליאל אומר לו, אם הוא קיבל על עצמו דברי חברות, זה לא משהו כל המשפחה שלהם בחזקת חברים, אף בניו ובני ביתו, אם הם רוצים להיות בחזקת חברים, צריכים לקבל כל אחד מהם בפני 3 חברים, שמהיום הם רוצים להיות חברים. שמור בטהרה. למה? לפי שאינו דומה חבר שקיבל על עצמו, לבין חבר שקיבל מאביו. כל אחד צריך לקבל בנפרד. שהוא כאן ולאבא רוצה להתנהג בחברות. תנו רבנן, הבא לקבל דברי חברות, צריך לקבל בפני 3 חברים. אפילו תלמיד חכם, זה שהוא יודע ללמוד תורה זה חשוב, וזה דבר גדול ביותר. אבל זה לא אומר עדיין שהוא נזהר על החולין שלו בטהרה. אם הוא רוצה להיות בחזקת חבר, צריך לקבל בפני 3 חברים. אבל זקן ויושב בישיבה שהוא אחד מהסנהדרין, בבית דין הגדול שהיה בזמן שבית המקדש, אינו צריך לקבל בפני 3 חברים, שכבר קיבל עליו משעה שישב. כל אחד שבא להתקבל להיות באחד מהסנהדרין, היה צריך לקבל על עצמו בפני 3, שהוא רוצה להיות חבר. אבא שאול אומר, אף תלמיד חכם אינו צריך לקבל בפני 3 חברים, כי בדרך כלל תלמיד חכם הוא נחשב חבר, הוא נזהר על החולין שלו שיהיה טהור. ולא עוד, אלא שאחרים מקבלים לפניו, הוא יכול להיות אחד מ3 החברים שאפשר לקבל בפניו דברי חברות. אמר רבי יוחנן, זה שאמרנו שתלמיד חכם אין לו חזקת חבר, בימי בנו של רבי חנינה בן אנטיגנוס נשנית משנה זו. זה היה בזמנו של בנו של רבי חנינה בן אנטיגנוס, שהוא לא היה מוכן לקבל את זה שתלמיד החכמים בחזקת חבר, כמו שהגמרא מספרת. רבי יהודה ורבי יוסי הסתפק להומילתא בתארות. היה להם איזשהו ספק במשניות בסדר תארות. שדרו רבנן לגבי בנו של רבי חנינה בן אנטיגנוס. שלחו זוג דה רבנן, יש כאלה גורסים, כמה חכמים שהלכו לשאול את השאלה את רבי חנינה בן אנטיגנוס. הזילו, אמרו לי לעיין בה. לכו אליו, תגידו לו שיעיין בשאלה ויגיד לנו תשובה. אשכחו עד כתעין תארות, ראו איך שהוא נושא תארות, רבי חנינה סחב תארות. עכשיו, הוא רצה לדבר איתם בלימוד, הוא לא יכול להיות תרוד בתארות שהוא סוחב. אז אותיו רבי חנינה בן אנטיגנוס, רבנן מדידי, חבר'ה שלו, תלמידים שלו שקיבלו על עצמם חברות לגביו, שהם ישמרו על התארות שהתלמידים שרבי יוסף ורבי יהודה שלחו לא יתאמו לו את התארות. עכשיו, הם תלמידי חכמים, הם אמורים להיות בחזקת חברים? לא. רבי חנינה בן אנטיגנוס לא החזיק את התלמידי חכמים בחזקת חברים, אלא אם כן הם משלו שקיבלו על עצמם דיני חברות. וכאי איו ליונה בה, אחרי שהוא וידה שהפירות שלו הם בחזקת טהרה, כי יש מישהו ששומר עליהם, אז הוא בא לדבר איתם בלימוד. עכשיו רואים פה איזה עמקות הם היו לומדים, לא היו יכולים לחשוב על עוד משהו תוך כדי הלימוד, היו צריכים מישהו שישמור להם על הטהרה, כדי שעכשיו הם יוכלו בינתיים ללמוד. עתו, אחרי שקיבלו תשובה, לא קיבלו תשובה, באו הרבנן האלה שנשלחו לרבי חנינה בן אנטיגנוס, חזרו לרבי יוסף ורבי יהודה, אמרו לי לרבי יוסף ורבי יהודה שהוא לא היה מוכן להחזיק אותם בתור חברים, הוא נזהר מהם בדיני טהרות. אמר לו רבי יהודה, הוא מאוד כעס, רש"י אומר. הוא אומר, אנטיגנוס אביו של זה ביזה תלמידי חכמים. עכשיו, רש"י כותב, אגב ריתחי אמר כן ולא היא. כי אביו של אנטיגנוס, כאביו של רבי חנינה, עדיין הוא אנטיגנוס לא ביזה תלמידי חכמים, רק לפעמים כשהבן עושה משהו לא בסדר, אז כבר גם כן זה בושה לאביו. אף הוא מבזה תלמידי חכמים. ככה הוא עושה, הוא מחזיק אתכם בחזקת שאתם לא חברים? אמר לו רבי יוסי, כבוד זקן יהיה מונח במקומו. אל תזלזל ברבי חנינה או באביו אנטיגנוס. אתה יכול לשמור עדיין על כבודו. אלא הסיבה למה שהוא נזהר מתלמידי חכמים, כי הוא בעצמו כהן. ומיום שחרב בית המקדש, נהגו כהנים סלסול בעצמם, דהיינו דרגה יותר גבוהה משאר האנשים, והם לא סומכים על אף אחד, שאין מוסרים את התארות לכל אדם, רק מי שמקבל על עצמו חברות, גם אם הוא תלמיד חכם. תנו רבנן, חבר שמת, אדם שהיה בחזקת חבר והוא מת, אז מה? אז כל דיני חברות בכל הבית שלו הפסיק? לא. אומרת הברייתא, אשתו ובניו ובני ביתו, החזון איש אומר שזה גם תלמידיו, הם עדיין הרי הם בחזקתם. עד שיחשדו, אמרו פתאום שהם, איך קוראים לזה, אומרים את זה מזייפים, הם פתאום לא נזהרים בתארה, אז החזקה שלהם נופלת. וכן, הלכה נוספת, חצר שמוכרים בה תחלת, יש בציצית, מעיקר הדין, כשהיה תחלת, היה מסורת על התחלת, היו צריכים לשים בציציות גם כן פתיל תחלת. עכשיו, היה צבע שמאוד דומה לתחלת המקורי האמיתי שאליו התורה מתכוונת, שהוא עשוי מעשב, אבל התחלת שהתורה מתכוונת עשוי מחילזון. העשב הזה היה נקרא קל האילן. עכשיו, כשבן אדם מוכר פתילים של תחלת, יכול להיות שהוא מוכר פתילים לא מקוריים, לא מחילזון. אז איך אפשר לדעת? צריך שמקום ההוא יהיה באמת מוסמך, שהבן אדם שמוכר שם הוא בחזקת, שהוא מוכר תחלת, ואז אפשר לסמוך עליו. אז חצר שהיה שם חזקה, שמוכרים בה באמת תחלת. הרי בחזקתה שאפשר לקנות מהם תחלת, עד שתיפסל, עד שפעם אחת הם ימכרו מקל האילן, דהיינו צבע לא אמיתי, אז יפסיקו לסמוך עליהם. עוד ברייתא, תנו רבנן, אשת עם הארץ שניסית לחבר, התחתנה עם אדם שנזהר בטומאה וטהרה, וכן ביתו של עם הארץ שניסית לחבר, התחתנה עם אדם שנזהר בטהרה, וכן עבדו של עם הארץ שנמכר לחבר, גם כן עכשיו הוא נמצא אצל מישהו שנזהר בטהרה, כולן צריכים לקבל דברי חברות בתחילה. הם צריכים עכשיו, כשהם נהיים ברשות אותו חבר, לקבל על עצמם להתנהג בחברות, כדי שבאמת הם יהיו בחזקת חבר. אבל אשת חבר שניסית לעם הארץ, מקרה הפוך, אחת שבבית שלה נזהרו בטהרה, ועכשיו היא מתחתנת עם עם הארץ שלא נזהר בטהרה. וכן ביתו של חבר שניסית לעם הארץ, וכן עבדו של חבר שנמכר לעם הארץ, ועכשיו הם רוצים חזרה לחזור לרשות החבר. כשהם חוזרים לרשות החבר, אין צריכים לקבל דברי חברות בתחילה. ככה סוברת הנקמה. אלא הם חוזרים לחזקה שהיה להם קודם. רבי מאיר אומר לו, אף הם צריכים לקבל עליהם דברי חברות לכתחילה. הם צריכים מחדש לקבל על עצמם דברי חברות. רבי שמעון בן אלעזר אומר משום רבי מאיר, שכשהיא חוזרת היא צריכה לקבל עליה שוב דברי חברות, והוא מביא מעשה באישה אחת שניסית לחבר, ואז כשהייתה נשואה לחבר היא נהגה בדיני חברות, והייתה קומת לו תפילין על ידו, הייתה קושרת לו תפילין על ידו. אבל היא ניסית אחר כך לעם הארץ, רואים שהיא הלכה לרמה של עם הארץ, והייתה קושרת לו קשרי מוחס על ידו. הייתה קושרת לו כאלה מין דפים של חותמות, קשרי, הכוונה חותם של מוחס, הכוונה הוכחה של תשלום. הרי מאנם שגובה מכס, המלך מינה אותו לגבות מכס. עכשיו, אדם שגובה מכס הוא לא בחזקת חבר. זה לא כל כך פשוט לגבות מכס, כי לפעמים גובה מעבר למה שצריך והכל, אז היא הייתה קושרת לו, עוזרת לו להיות מוחס, שזה לא דבר טוב. היא הייתה קושרת לו את החותמות האלה, שזה בדרך כלל קבלות שהיו נותנים לאנשים שהם שילמו, שלא יקחו מהם עוד הפעם. אבל רואים מפה שכשהיא הייתה ברשות החבר, היה לה חזקת חבר, אבל כשהיא נהייתה ברשות עם הארץ, היא נהייתה בחזקת עם הארץ, וזה לא עזר זה שיש פעם הייתה אשת חבר, שהיא לא תירד איתו לגמרי לרמה שלו. אז לכן כמובן שחוזרת אחר כך לרשות חבר, הכל צריך להתחיל מההתחלה, צריך לקבל על עצמה דברי חברות בשביל שיהיה לה חזקת חבר. עד כאן השיעור על דף למד.